ויקבור אותו וגי בארץ מואב מול בית פאור, ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה. כך מופיע בפרשתנו, בפרק למדלת פסוק וב. ישנן מספר חידות אשר שזורות ברחבי התנ״ך. ככל נראה המפורסמת שבהם היא חידת מקום קבורתו של משה. בפסוק זה לקראת סוף פרשתנו מופיע ביטוי ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה. זאת למרות שמיקום מסוים של הקבורה כן מופיע בצורה מפורשת. הגיא בארץ מואב מול בית פאור. אם כן, איך אף אדם לא יודע את קבורתו של משה? נקדים ונזכיר משנה במסכת אבות בפרקי משנה וב, אשר תעזור להבין נושא זה. 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, ויש אומרים אף המזיקין וקבורתו של משה. 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, ברשימה זו נכללים פריטים רבים שאין ביניהם בהכרח קשר. אך בכל אחד מהם יש מומנט שאיננו נורמטיבי בעולמנו. לדוגמה, לוחות הברית והכתב שעליהן, המן, פי הבאר שממנה שתו בני ישראל במדבר, פי האתון של בלעם וכו'. יש שהוסיפו גם את מקום קבורתו של משה, שלאלה הזכרנו כי לא ידע איש את מקומו. ערב שבת ובמיוחד הזמן של בין השמשות הוא זמן מיוחד של מעבר מימי השבוע בהם עושים מלאכה לבין מנוחת השבת וקדושתה. זהו זמן שהוא ספק חול ספק קודש. אולי ניתן לומר כי גם לגבי קבורתו של משה ישנו ספק. ועל כך נרחיב בהמשך. נתחיל עתה בספרי. המעלה שתי נקודות בהקשר של חוסר הידיעה בדבר קבורתו של משה. וכך אומר הספרי בפרשת וזאת הברכה, פסקה שינון זין. ולא ידע איש את קבורתו. יש אומרים אף משה אינו יודע מקום קבורתו שנאמר ולא ידע איש את קבורתו. ואין איש אלא משה שנאמר ואיש משה ענב מאוד. הוא כבר שלחה מלכות בית קיסר, 12 דיוטות, אמרו לכו וראו קבורתו של משה היכן היא. הלכו ועמדו למעלה וראו אותו למטה, ירדו למטה וראו אותו למעלה. נחלקו חצים למעלה וחצים למטה, עליונים ראו אותו כלפי מטה ותחתונים ראו אותו כלפי מעלה. לכך נאמר ולא ידע איש את קבורתו. בנקודה הראשונה, הספרי מסביר כי גם משה עצמו לא ידע את מקום קבורתו על בסיס הדרשה על המילה איש ולא ידע איש את קבורתו, ואיש משה ענב מאוד. כמובן זו הגזרה שווה חביבה מאוד של המילה איש, אך משמעותה מעט תמוהה. האם משה עצמו לא ידע איפה נקבר? בנוהג שבעולם, כאשר אדם מתכונן ללכת לבית עולמו, או אף שנים לפני, הוא קונה לעצמו את חלקת הקבר. ואולי אף לבת זוגו. איך משה לא יודע היכן חלקת הקבר שלו עצמו? כדי להוסיף נופך לחוסר הבהירות, הספרי מוסיף כנקודה שנייה סיפור מימי מלכות יוון. המלכות שלחה שני אנשים לבדוק את מקום קבורתו של משה. כאשר הם עמדו למעלה בראש הרנבו, הם ראו את המקום כאילו למטה וכן הפוך. גם כאשר הם התחלקו לשניים, כל אחד ראה את המקום בכיוון השני. כלומר, מומנט חסר היגיון אנושי במקום קבורתו של משה. בני אנוש לא יכולים לתפוס זאת. בכלל זה לא משנה אם מדובר על שבט דן, גד או אשר, ואף משה רבנו עצמו נכלל בקבוצת בני האנוש. לאחר שבתחילת פרשת וילך הוא אומר כי הוא כבר לא המנהיג הצבאי או תורני של עם ישראל, לא אוכל עוד לצאת ולבוא. אם כן, קצת מובן יותר למה גם משה עצמו אינו יודע היכן קברו, משום שגם הוא בכלל קבוצת בני האנוש על פי דבריו עצמו. ואולי הספק שהזכרנו מקודם בערב שבת בין השמשות יכול להתאים גם לכאן. אמנם מדובר על קבועה של בן אנוש, משה רבנו, אך יש בה מן הנס. היא אמנם חלק מן הטבע, אך גם קצת מעבר לו. כך גם מסביר הרב אמנון בזק בספרו נקודת תיחה את קבורתו של משה על פי הפשט. הגיא שבו נקבר משה הוא בעומק האדמה, מקום שבני אנוש לא יכולים להגיע אליו בשום צורה. לכן גם לא ידע איש את קבורתו. אי אפשר כבן אנוש להגיע לשם. 10 דיוטות מהספרים מוכיחים זאת הלכה למעשה. רבנו באחיה מוסיף נקודה לגבי המיקום הגיאוגרפי של הקבר. ולא ידע איש את קבורתו, שיעורו, מקום קבורתו, ויחסר הכתוב מקום לפי שלא נודע לו מקום. רבנו באחיה מסביר כי חסרה מילה בפסוק, המילה המקום. כלומר, היה צריך להיות כתוב ולא ידע איש את מקום קבורתו עד היום הזה. בהינתן ויש מקום קבורה, אף אחד לא יודע היכן הוא. מכך שהמילה מקום לא כתובה בפסוק, נראה כי המיקום הגיאוגרפי לא ידוע, כי אין מה שמופיע בספרי. אפשר גם להסביר שהכוונה היא שלא ברור שקיים מקום קבורה בכלל. אך כיוון זה הוא יותר ניסי ומטאפיזי. כיוון זה עולה גם כן בדבריו של הרב אמנון בזק, הוא מסביר שם כי אכן יכול להיות על פי הפשט כי הקבורה הייתה ניסית, ואכן הקבורה הייתה בעומק האדמה. כלומר, יש בו מומנט ניסי. משום כך, אף בן אנוש לא הצליח למצוא את מקום הקבורה, הקבורה הייתה ניסית לגמרי. יכול להיות שהדיון והפער בין הגיאוגרפיה הפיזית לבין מומנט הנס עולה בדברי התרגומים על הפסוק. וכך מופיע בתרגום אונקלוס, וקבר יתי בחילתה בערה דמואב לקבל בית באור ולא ידע אנש את קבורתי עד יומה הדן. ובתרגום ירושלמי הוא קבר יתי בחילתה בערהון דמואבי, כל כבל תאוות באור ולא חכם גבר ית קבורתי עד יומה הדן. במבט ראשון נראה שהתרגומים אומרים דברים דומים. כלומר שהקדוש ברוך הוא קובר את משה בארץ מואב מול בית באור. אך במבט מעמיק נראה את הפער של המילה ידע בתרגום אונקלוס לבין חכם או חכים בתרגום ירושלמי. מה ההבדל? אפשר לומר כי זה בבחינת משמעות דורשין. כלומר זו בחירה סמנטית שונה של מילה דומה במשמעות של הבנה. שני הפסוקים דיברו על כך שאין אדם שהבין את קבורתו של משה. אך ישנם לשונאים רבים שיסבירו כי יש פער בין המילה חכם לבין המילה ידע. ידיעה משמעותה השגת ידע מסוים ברמת הבקיאות. במיוחד כאשר מדובר על גיאוגרפיה, ידיעה משמעותה השגת ידע אודות מקום מסוים המצוי במרחב. לעומת זאת החוכמה היא הבנה עמוקה יותר, הבנת קשרים עמוקים, רבדים שונים וכו'. כאשר אנחנו מדברים על הבנה עמוקה, ניתן לומר שגם החכמים והנבונים ביותר לא יצליחו להבין מומנט ניסי משום שהוא מעבר להשגתם האנושית. לעומת זאת, אם הבעיה היא רק גיאוגרפית, או בעיקר גיאוגרפית, יכול להיות שבעלי המוח החזק ביותר והיודע, בעלי הידע, יעלו בידם דבר מה גם אם לא המיקום המדויק והסופי. עד כאן דיברנו על המומנט הניסי מול הגיאוגרפי או הסמי גיאוגרפי של מקום קבורתו של משה. עתה נעבור לסיבה של אותו מסתורין. נראה את פירושו של החזקוני. כך אומר החזקוני ועקבור אותו וגי, שלושה סימנים נתנו במקום קבורתו של משה. שאמר וגי, ובאיזה גי? בארץ מואב. ובאיזה מקום? מול בית פאור. אפילו אחי לא ידע איש את קבורתו. ללמדך שלא קברו איש. עד היום הזה, שלא יקבר איש אצלו, כעניין שנעשה בבית אל, ושלא ידרשו בו שואלי מתים. החזקוני מעלה שתי נקודות. ראשית הוא אומר שגיאוגרפית הדברים היו מסומנים על המפה, כלומר הפסוק מעלה מספר נקודות ציון, שאמורות לתת למחפש את הדרך למצוא את קברו של משה. מסקנתו היא שלמרות כל הסימנים, אף אחד לא ידע את קברותו של משה, זאת משום שלא קברו איש, אלא הקדוש ברוך הוא. יש כאן שילוב של המומנט הגיאוגרפי, הסימנים, יחד עם המסקנה של המומנט הניסי שלא קברו איש. לאחר זאת, החזקוני מסביר כי הסיבה שאף אחד לא יודע את קברותו של משה, נובעת בעצם משתי סיבות. הראשונה שלא יקבר שום אדם אצלו, והשנייה שלא ידרשו בו בצורה של דרישה למתים. הסיבה הראשונה היא יותר בפן של כבוד. משה רבנו לא קוטל קנים ובולס שקמים. לא ראוי שאדם פשוט בוודאי פושע או חוטא גדול יקבר לידו. כמו כן, משה היה מנהיג עם ישראל יחידי, הוא לא היה חלק מצוות, לכן הכי הגיוני שיקבר במקום ראוי לעצמו. לגבי הסיבה השנייה, הדברים מובנים. משה רבנו גדול הנביאים והמנהיגים של עם ישראל היה מושא להערצה בקרב עם ישראל בדור יוצא מצרים והכניסה לארץ. היה חשש כי במותו יהפוך למקום פולחן ודרישה למתים כדי להשיג מאוויים של פני הדורות הבאים. אולי אפילו בדורנו אנו. לכן לא נודע מקומו של משה. ניתן לראות שישנם שני הבדלים עיקריים בין שתי הסיבות שמציג החזקוני. הסיבה הראשונה קשורה בחייו של משה. השנייה במותו. מעבר לכך, הסיבה הראשונה קשורה למשה עצמו, בעוד שהסיבה השנייה קשורה לסביבה או לדורות הבאים. סיבה אחרת לחוסר הידיעה או ההבנה של קבועתו של משה עולה בשיר מעון. וכך אומר השיר מעון, ולא ידע איש את קבועתו עד היום הזה, ומשה בן 120 שנה במותו לא חעתה עינו ולא נסלחו. יש לפרש ידוע כי טבע אדם, לכשיזקין לשוב לטבע אפר לאט לאט. עד כי יזקין הרבה וישוב אל האפר, וטוב לו קברו שישוב לאפר. ככתוב כי אפר אתה ולאפר תשוב. אבל משה שעמד בכוחו גבורתו ולא נס לכו ולא היה תכלית לגבורתו, לכן לא ידע איש את גבורתו. לא ידע, לא הבין. יען כי הוא משה גם בן 120 שנה, גם אז לא נס לכו ולא חעתה עינו. משה רבנו כידוע, לא חעתה עינו ולא נס לכו. לפרשנותו של השיר מעון הוא היה נראה כאיש צעיר יחסית. בדרך כלל, אדם שעומד למות בנסיבות טבעיות נראה כאדם מבוגר. צבע שרו מאפיר כצבע האפר ואולי אף מלבין. הוא נראה דומה בעצמו במידת מה לאפר. משה רבנו לא היה נראה קשור לסיטואציה הזו. לכן על פי השיר מעון, אף אחד לא ידע, במובן של הבין, מה הקשר והרלוונטיות של משה רבנו וקבורה. הוא היה אמור להמשיך לחיות לפי החזות שלו. לסיכום, ראינו שתי שיטות מרכזיות לכך שלא ידע איש את קבורתו של משה, אשר ההבדל בין הנבע ממחלוקת התרגומים, אונקלוס וירושלמי, האם לא היה אדם שידע או חכם את קבורתו של משה. בהקשר סיבות לכך ראינו בחזקון שתי סיבות למה לא ידע איש את קבורתו של משה, שלא יקבר אדם אצלו ושלא ידרשו אל המתים על ידו, וכן בשיר מעון את העובדה שמשה היה נראה צעיר. כמובן אפשר להרחיב את הדיון אודות חידה זו של מקום קבורתו של משה, אך הפסוק מבטיח לנו שבעצמנו לא נגיע לפתרון הבעיה, כי כאמור לא ידע איש את קבורתו עד היום הזה, וגם אנחנו בכלל אותה קביעה. אתה נעבור לנושא הדיגיטלי. והפעם חידות דיגיטליות. בעולם הדיגיטלי ישנם חידות או שאלות מסוגים שונים, שבדרך כלל מישהו בשלב מסוים פותר אותן. לדוגמה, האם אפשר לפרוץ בזמן סביר צופן מסוים? שאלה שכזו עניינה חוקרים רבים בהקשר של הצופן DES, שהיה צופן שמיש ביותר, הומצא בשנת 1974 במעבדות IBM בשיתוף עם הסוכנות לביטחון לאומי של ארצות הברית. צופן זה שימש עד שנת 2001 ואז הוחלף בצופן אחר בשם AES. את ההתקפה המפורסמת כנגד DES הראשון פרסמו שני חוקרים ישראלים, פרופסור אלי ביהם מהטכניון ופרופסור עדי שמיר ממכון ויצמן. אך ישנם חידות מסוג אחר אשר קשורות לישויות ששמענו מהותן עדיין לוט בערפל, ואולי אף ההיגיון שלהם. לדוגמה, ממציאה ביטקוין. כחלק מהרעיון האנונימי של המטבע המבוזר ביטקוין ובדומיו, גם יוצרו אינו ידוע ומוכר. ככל הידוע לנו כיום, שמו של המייסד הוא סטושי נקומוטו, אשר תיאר את עצמו לפני כ-5 שנים כגבר בן 37 החי בסין. אך יש תיאוריות שונות על כך שאין הדבר נכון. על בסיס חתימות הזמן, כלומר הזמן שמתועד של פעילויות שביצע המייסד, הצליחו למצוא את אזור הזמן בו הוא חי, ולתאר זאת כמתאים לאמריקה או לאיים הקריביים. כיום הוא מחזיק בכמות מטבעות השווה ל-58 מיליארד דולר ואולי אף יותר, מה שמכניס אותו לרשימת 10 האנשים העשירים על האדמות. לאור המערכת האנונימית והמבוזרת, סיכוי סביר שייקח זמן רב לפצח מי הוא באמת, ואולי אף לא נצליח לדעת כלל. היו כל מיני ניסיונות של אנשים להודיע כי הם עצמם סטושי נקומוטו, כמו קרייג רייט, המדען הראשי של חברת אנצ'יין, שעמד גם בפני תביעה גדולה עד מאוד, לאור זאת שהוא ככל הנראה לא אותו סטושי נקומוטו. יפני אחד שחי בקליפורניה נטען על ידי מגזין ניוזוויק כי הוא ממציא הביטקוין, אך הוא הכחיש זאת. ונשארנו, עד היום, כרגע לפחות, באותה חידה ללא פתרון. חידה נוספת בתחום המחשוב מסתירה מאחורי הארגון. לארגון ניתן השם ציקדה 3301. ארגון זה יצר בין השנים 2012 עד 2014 מספר חידות דיגיטליות ברחבי העולם. מטרתם לפחות כלפי חוץ הייתה לגייס אנשים חכמים לארגון שלהם. החידות פורסמו בחודשי ינואר של השנים הנ"ל על ידי תמונות שפוזרו בעולם. יש שטענו שציקדה 3301 הייתה קבוצה סודית ויש אף האשימו אותה ביותה קאט, כמו הרשויות בצ'ילה. ככל הידוע, גם לחידה זו אין פתרון ידוע. חידה דיגיטלית אחרונה נמצאת בערוץ יוטיוב בשם WebDriver Torso. בערוץ יוטיוב זה עלו במשך מספר שנים סרטונים של ריבוע אדום וכחול שזזים על גבי המסך. ולא בצורה מובנת שאפשר לפרמל אותה בצורה פשוטה. רבים ניסו להבין מה משמעות סרטונים אלו אחרי הילוך הרס בידם. תיאוריה אחת שנפוצה הייתה שזוהי סוג של דרך מתוחכמת להעברת מסרים, כמו בימי המלחמה הקרה. אך כאמור, גם לחידה זו, אין פתרון ידוע. לסיכום, הכרנו בקצרה מספר חידות הקיימות בעולם המחשוב, שעד היום לא ניתן להם פתרון משכנע וחד משמעי. כעת נקשר את שני התחומים. חידת מקום קבורתו של משה רבנו היא עתיקת יומין. הזכרנו שתי גישות בנושא זה. האחת בפן הגיאוגרפי, שגם בו יש מומנט ניסי מסוים, והגישה הניסית לחלוטין שלא משאירה מקום לאדם לתפוס קצה קצהו של פתרון חידה זו. החידות הדיגיטליות כמובן לא נוצרו על ידי הקדוש ברוך הוא, אלא על ידי בני אדם, או מחשבים. כלומר, יש להם פתרון אנושי. ואם אין להם פתרון, כדוגמת הריבועים בערוץ היוטיוב, והם מקרים לגמרי, הרי המשמעות היא שאין כלל פתרון. אנו סמוכים ובטוחים כי משה רבנו על פשט הפסוקים קבור במקום מסוים, כלומר יש פתרון חד משמעי לשאלת מקום קבורתו. האם בני אדם יכולים להבין ולהכיל את הפתרון? זו כבר שאלה אחרת. אבל יש פתרון חד משמעי. במילים אחרות ישנם שני הבדלים בין החידות הדיגיטליות לחידת קבורתו של משה. הראשון, יוצר החידה, הקדוש ברוך הוא אצל משה ובני אנוש המחשבים אצל החידות הדיגיטליות. השני, פתרון החידה. אצל קבר משה יש בוודאי מקום שכזה, אצל החידות הדיגיטליות לא בטוח שיש פתרון אמיתי שמניח את הדעת. את חידותיו של השם אנחנו לא חכמים מספיק כדי להבין או לא יודעים מספיק, כדברי התרגום אונקלוס והירושלמי. את חידותיו של מחשב לא בטוח שיש בכלל פתרון. לסיכום, חקרנו בשכלנו אודות מקום קבורתו של משה עד מקום שידינו מגעת. לאחר מכן הכרנו מספר חידות דיגיטליות להבדיל. קשרנו את שני התחומים דרך ההבדלים בין החידות ודרך התרגומים. מעניין הדבר למי שעקב מתחילת ספר בראשית, שהתחלנו את הפרשה הדיגיטלית בפרשת בראשית עם משתנים ומשמעותם, ועם הרצון של אנשים מסוימים לערפל את המשמעות של המשתנים. אפשר לקשר את שתי הנקודות הפותחת והמסיימת את חמשת החומשים בשני אופנים. המשתנים מטרתם לומר מה התוכן שנמצא בתוכם ולסמן למתכנת ולזה שקורא את הכל מה התוכן הנמצא בתוכם. לעומת זאת, החידות ניסו להסתיר את המידע ולמנוע מאנשים לא רלוונטיים לדעת את הפתרון. בנוסף, כמו שאמרנו אז, ישנו תהליך שנקרא obfuscation או הרפול, שבו מתכנת משנה בכוונה תחילה את השם של המשתנה על מנת להרפל ולהסתיר את המשמעות בצורה דומה לחידה, שבעצם זה היה הנושא של הפרשה הדיגיטלית של וזאת הברכה. חג שמח.